האופן שבו צורת האדם מבטאת את ה... איך מתקיים הפסוק כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מבואר בדברי המערל שזה מתבטא בשני דברים. בקומה הסקופה ובזיב הפנים. אלו שני הדברים. אלו הם שני הדברים שבהם מאיר, בהם מתקיים כי בצלם אלוקים עשה את האדם. בחינה אחת זה הקומה הסקופה, בחינה אחרת זה זיו הפנים, האור, זיו הפנים. האדם נבדל בזה מכל יתר הנבראים. כל יתר הנבראים אין להם את המעלה הזאת. את שתי המעלות אין להם. המציאות הזאת שנקראת קומה סקופה אין בכל הבריאה כולה. המציאות הזאת שנקראת זיו פנים גם היא איננה בכל הבריאה כולה. זה דבר שאין, אין את זה לאף אחד מכל הנבראים כולם. אין בהם המעלות האלה. כפי שמבואר שם, אז העניין של הקומה הסקופה זה בעובדה הזאת גופה שהוא לא נוטה לשום צד. זאת אומרת, הקומה הסקופה עניינה בשיווי משקל. העובדה שהוא עומד על עומדו ולא נוטה לשום צד, לא נופל לא לצד זה ולא לצד זה, אלא עומד, עומד על עומדו. ויש לו את הכוח להחזיק את ה... רואים אדם שמאבד את הכוח הזה, הכוח הזה נאבד, אז האדם נופל, האדם מתמוטט. הוא לא עומד כדרך חפץ שיכול לעמוד. העמידה שלו זה קיום של צלם אלוקים. העובדה שהאדם עומד על עומדו, אז יש כאן קיום של צלם אלוקים. יש כאן כוח מיוחד שניתן לאדם. הכוח הזה שמעמיד אותו מבלי נטות, לא לצד זה ולא לצד זה. העובדה שהוא לא נוטה, הוא עומד באמצע ולא נוטה לאף צד מהצדדים מעצמו, שלא נוטה לשום צד. זה קיום של צלם אלוקים, וזה מתקיים צלם אלוקים. שכתוב בחזר כשם שאין כשם שאין פרצופי הם שווים כך אין כך אין דעותיהם דומות. אז הרי כתוב כאן הכשם הוא לגמרי מיותר. זה נכון וזה נכון. יש כאן כשם של תליית דבר בדבר, הדברים תלויים זה בזה. מוכח מכאן שאלה שני, בשני הדברים האלה מתבטאת היחידות של האדם. האדם נברא יחידי, וזה בעצם עומק העניין של בצלם אלוקים עשה את האדם. האדם נברא יחידי, הוא נברא לחוד, הוא נברא בפני עצמו, והוא לא נברא במין, לא נברא בסוג. הוא נברא כיחידה, כדבר, האדם נברא יחידי בעולם. כל אדם ואדם הוא עולם מלא. בצלם אלוקים עשה את האדם. היחידות של האדם היא בשני דברים. באותו זיו פנים. אותו זיו פנים, אותה הערה מיוחדת. שפניו שלו מאירים בהערה המיוחדת לו. זהו זיו הפנים של של צורת האדם. ובאותו כוח דעת אותו כוח דעת, אז הוא בלשון חזר נקרא הכוח לשיקול דעת. זאת אומרת, העובדה שהאדם שוקל והאדם תופס שני צדדים, שוקל ומכריע כצד זה או כצד זה, אבל בכל אופן הוא שוקל, שוקל, יכול לשקול, הוא נמצא באמצע ויש לו את האפשרות לשקול בין שני צדדים שבאים לפניו. לא בצורת אדם, אז כל צד שמגיע אז הוא סוחף, מתה לצידו, כל צד מתה לצידו או שמתעלמים ממנו. אבל אם הצד נתפס אז יש נטייה לצד הזה. האדם כוחו להיות שוקל, והכוח הזה נמצא בדעת. כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם שוות, הכוונה שבשני הדברים האלה, זה המקור, בשני הדברים האלה אז מתבטא צלם אלוקים. במילים אחרות, כאן מתבטא היחידות של פרצוף אדם, העובדה שכל אדם ואדם הוא יחיד. אין פרצופיהם שווים, הכוונה היא שלכל אחד יש צורה, זיו פנים לעצמו, אור פנים לעצמו. הוא לא נראה כמו חברו, אלא שהוא יש לו את פניו שלו, והדבר הזה הוא בהערה מיוחדת, בצורת אדם. זה ביטוי אחד ליחידות של האדם, וכדרך שבזה מתבטאת היחידות של האדם, אז כך מתבטאת היחידות של האדם בדעותיהם שאינם שוות. זאת אומרת, דעותיהם שאינם שוות, הכוונה, כל אחד ואחד יש לו את כוח דעתו שלו. כוח דעתו שלו. כוח. לבד שוקל, לבד מכריע. זה מיוחד לפרצוף אדם. העובדה שאין דעתו שלו שווה לדעתו של חברו היא דבר מוכרח מהבצלם אלוקים עשה את האדם. האדם נברא יחידי, ויחידותו מחייבת שדעתו שלו תהיה דעה שלו ולא דעתו של חברו. כל אחד ואחד יש לו את העומק, את עומק דעתו שלו. הביטוי לזה בחיצוניות זה זיו הפנים, זה פרצופיהם, הקומה הסקופה זה דעותיהם. כאן נמצא כוח הדעת של האדם, בעובדה שהוא יכול לעמוד בקומה הסקופה. הקומה הסקופה זה הכוח של השיקול, הכוח של לא להיות נוטה, אלא להיות שוקל. שוקל זה הכוונה שהוא עומד על עומדו ושני הצדדים שווים אצלו. הוא שוקל בין שני הצדדים האלה, הוא עומד אצלו, הוא מחזיק את שני הצדדים גם יחד, והוא שוקל ביניהם. הכוח הזה הוא זה שמעמיד אותו על עומדו, מעמיד אותו על עומדו בקומה סקופה. במצוות מחצית השקל נאמרה בצורה כזאת: כי כיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם, מה פירוש המילים? כיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם. פקודיהם זה המניין, כמו שכתוב. תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה הצירוף? ישנה נשיאת ראש בפקודיהם. פשוט פירוש המילים, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מה זאת נשיאת ראש? ומה זאת נשיאת ראש בזמן פקודיהם? פשוט שמתכוונים פה, פקודיהם זה המניין שמונים את כלל הציבור יחד, הציבור כולו נמנה יחד. למדנו במסכת ברכות בדף נ"ח, למדנו תנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל, אוכלוסי אומר רש"י חיל גדול של שישים ריבו, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה. אז כתוב כאן שכשרואים ציבור שלם מכלל ישראל, קומה שלמה, כלומר 60 ריבו מכל כלל ישראל כולו, אז הברכה שצריכים לברך זה ברוך חכם הרזים. ברוך חכם הרזים, אומר רש"י, חכם הרזים היודע מה שבלב כל אלו. חכם הרזים זה הכוונה, ברוך היודע מה שבליבו של כל אחד ואחד מכל האוכלוסים האלו. ישנה סיבה שמעוררת לברך את הברכה הזאת בזמן שרואים אוכלוסי ישראל, כלומר רואים 60 ריבו יחד, זה מה שנקרא לפקודיהם. אז הברכה שצריכים לברך היא ברוך חכם הרזים. ברוך חכם הרזים הכוונה להעלות, להוציא, לומר ברכה מיוחדת, להוציא פה את הרזים שישנם בלב של כל אחד ואחד. הרז שישנה, סוד שישנו בלב כל אחד, זהו המשך דברי הגמרא, ברוך חכם הרזים שאין דעותיהם שוות זה לזה, אין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה. אז יש כאן ברכה מיוחדת שצריכים לברך על, על הרזים, על האין דעתם דומה זה לזה, זאת אומרת על היחידות של כל אחד ואחד עם זה שרואים כאן את האוכלוסייה כולה ביחד. ברוך חכם הרזים. אז בוודאי שהפירוש הפשוט, הפירוש הפשוט של כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, זאת אומרת הדין הוא כך שכשרואים 60 ריבו של כלל ישראל, אז צריך להעלות כאן, לומר ברכה מיוחדת שמברכת בדווקא, זאת אומרת להבליט את היחידות. זאת ברכה שמברכת על הרזים, ברוך חכם הרזים, על זה שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה, עם זה שרואים כאן קומה שלמה של 60 ריבו. אז אם כן, צריך לומר מעטה פירוש המילים כי תישא את ראש לפקודיהם, אז פירוש נשיאת ראש לפקודיהם, פירוש הפשוט של המילים, נשיאת ראש לפקודיהם מתכוונת עם הפקודים, זאת אומרת עם היצירת האוכלוסי השישים ריבו יחד, עם יצירת המניין השלם כולו, אז צריך כאן נשיאת ראש, כלומר להוציא את חכם הרזים, את האין דעתם דומה לזה לזה, את האין פרצופיהם דומים זה לזה ואין דעתם דומה זה לזה, להוציא כאן, זה פירוש המילים כי תישא את ראש. כי תישא את ראש הכוונה זקיפת קומה נשיאת ראש, זאת אומרת שהראש עומד, ואותה נשיאת ראש הכוונה שעל ידה נישא כל הגוף כולו, זהו הכוח של אותו כוח דעת שמונח בקומה הזקופה, זה פירוש המילים תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. זאת אומרת כך, אם אנחנו רואים שיש דין שבמניין של 60 ריבו אז חייבים לברך ברוך חכם הרזים, אז אנחנו לומדים מכאן שזאת העבודה שצריכים, זה היחס שצריכים להתייחס לאוכלוסי ישראל. היחס צריך להיות שכשרואים בזמן שנראה ה-60 ריבו היחד, אומרת הסיכום של המניין, אז יש כאן צורך מיוחד בנשיאת ראש. ונשיאת ראש משמעה, כמו שאמרנו מקודם, הקומה הסקופה של כל יחיד ויחיד. אותה קומה סקופה של כל יחיד ויחיד צריכה לצאת לאור פה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כולם יודעים שהמקום שבו האדם, המקום הפיזי, שבו נמצא השורש לכוח הזה שמחזיק את האדם בקומה סקופה, הכוח הזה נמצא באוזן, במעמקי האוזן, בין שני האוזניים. שם נמצא הכוח. הסיבה שבלשון הקודש, אז המשקל, משקולת, נקראת מוזניים, בלשון התורה, מוזני צדק. בלשון התורה, אז משקולת נקראת מוזניים. זה משום כך. כאן סיבת הדבר. והדבר צריך טעם, צריך להבין. מה לשני הדברים האלה? מה להם זה לזה? המקום שבו הקומה מוחזקת, זאת אומרת, המקום שבו נמצא שורש הכוח שבגינו יכול האדם לעמוד בקומה סקופה. האדם עומד בקומה סקופה. עומד בקומה סקופה, אז כמו שאמרנו, זה משום שהוא יש בידו משקולת. זאת אומרת, הוא לא נוטה. הוא שוקל ולא נוטה. שוקל, זאת אומרת ששני הצדדים גם יחד לא פועלים בו, אלא הם לא פועלים עליו, לא מכריעים אותו, אלא שהוא שוקל ביניהם. זאת אומרת, הוא יש לו כוח להחזיק את שני הצדדים גם יחד. נמצא ששורש המשקולת נמצא במקום הזה. כאן נמצא שורש המשקולת. ממילא מכאן שהמשקולת נקראת מוזנה. אבל ודאי שהדבר צריך טעם, מה לזה ולה... מה לזה ולה אוף? אנחנו דיברנו פה הרבה בפעם, בזמן האחרון, משך הזמן, משך השנה, כבר הזכרנו פה כמה פעמים את המיוחד שבכוח השמיעה. להבדיל מראייה, הזכרנו את זה פה כבר כמה וכמה פעמים, להבדיל מראייה שהחוש עצמו תופס את הדברים כמו שהם, זאת אומרת החוש עצמו קולט את הדברים מבחוץ, חוש הראייה קולט, תופס את הדברים כמגיעים אליי מחוץ לי, לא כן חוש השמיעה. חוש השמיעה תופס את הדברים לא כדבר קיים בפני עצמו, אלא כדבר מצורף אליי. גם העובדה היא כזאת, כמו שאמרנו, הראייה קולטת דבר שלם, השמיעה לעולם לא קולטת דבר שלם. השמיעה לעולם תופסת, לעולם תופסת דברים בזה אחר זה. וכשאדם גומר לשמוע, אז כמה כמה בטיל. זאת אומרת, כל הגה והגה וכל הברה והברה שהאדם שמע, אז כבר הלכו להם מזמן. אדם שומע בתהליך, והתהליך כולו, אז הוא מתקבץ, הוא מצטבר, הוא הופך להיות דבר שלם. הפרטים כולם מצטרפים באוזניו של השומע. אצל השומע מצטרפים כל הפרטים. אבל הדבר לא קיים קיום לעצמו כדבר שלם. לא כן בחוש הראייה. בחוש הראייה הדברים קיימים לעצמם, וכך הם מתפסים. אני לא פועל שום דבר בצירוף הדברים. הדברים מגיעים אליי בי, כך בכל אופן פועל החוש, מבלי לנתח את הדברים מצד הדעת. דעת, נכון? כך נתפס החוש. חוש הראייה תופס דברים כמו שהם, שלמים. את הדברים כולם. רואה אותם כולם ככללות שלמה, דבר שלם. בחוש השמיעה, אז החוש לא קולט דבר שלם, הוא לא מסוגל לקלוט דבר שלם. אם תשמיע לו את כל הדיבור כולו ביחד, בדיבור אחד, אז הוא לא יקלוט כלום. דרי קלה לא משתם. הוא חייב לשמוע בזה אחר זה, הוא חייב לשמוע בתהליך. בזה אחר זה, קודם, ועוד, 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 והדברים מצטרפים אצלו. אצלו, בחושו, בחוש שלו, שם מצטרפים הדברים. זה כוח השמיע. נמצא אם כן, בכוח הראייה, אז האדם מקבל דברים מחוץ לו כדברים שלמים. לא כי בכוח השמיעה, שם התפיסה של האדם היא מצטרפת לעצם הקליטה. אומרת, אני חייב לצרף את עצמי בשביל, כדי לקלוט את הדברים, אז אני חייב לצרף פה את עצמי. הדברים מצורפים ביחד איתי, הדברים לא נמצאים לעצמם, הדברים נמצאים אצלי. אצלי הדברים נמצאים, אצל השומע. והשומע קלט את כל הדברים, כאן, אנחנו אומרים תמיד כשאדם שומע דבר, אז הדבר, פירוש המילי שמיע לי בלשון חזל, זה סביר לי, ואם לא סביר לך, אז אני אביא לך ראיה. אם לא סביר לך, זאת אומרת, אם הדבר לא מסתבר לך מצד עצמו, הדבר לא, אז אני אביא לך ראיה, אני אוכיח לך את הדבר. להוכיח דבר, זאת אומרת לכפות אותך לחשוב כך, זה על ידי ראיה. לסבר את אוזניך כדי שתחשוב כך אתה בעצמך, אז לסבר את האוזניים, זאת שמיעה. זה נקרא שמיע לי סביר על ראיה. ראיה כופה את עצמה עליה, ראיה כופה את עצמה עליה, אני חייב לחשוב כך, כי כשמביאים ראיה, הדבר הזה נקרא ראיה. כאן חוש הראייה פועל. זאת אומרת, כאילו אני מראה לך את הדבר הזה, אבל אם אני רוצה להסביר לך דבר מסוים, שמיע לי. מהי לא שמיע לי, כמו שכתוב בגמרא, לא סביר לי. שמיע לי זה הכוונה, אני שומע את הדבר, אז הדבר הוא מצורף אליי. סביר לי, אני חושב. זה פירוש הדבר שמיע לי. אבל אם לא שמיע לך, אז אני אביא לך ראיה. כוח לקבל דבר. לקבל דבר, הכוונה לקבל ממש, לקבל והאופן היחידי שבו האדם יכול לקבל דבר מחוץ לעצמו והוא יהיה סביר עלו, זאת אומרת שהוא יהיה חלק ממנו, הוא מקבל את זה מחוץ לעצמו והוא מקבל את זה, הוא קיבל את זה וזה יהיה חלק ממנו, זה יהיה שלו וחלק ממנו, זה רק בחוש השמיע. הדבר הזה קיים בחוש השמיע. ולכן, כל מקום, בתרגום, רוב המקומות, כשמדברים על שמיע חוץ מאשר, מדובר על חוש פשוט, כן? חוץ, מדובר על חוש פשוט. אז כל מקום שמדובר על שמיעה, עקב תשמעו, נשמע ישראל, אז התרגום אומר וקבל, לקבל, הכוונה היא קבל. זה מתורגם לקבל, שמיעה מתורגמת קבלה. זאת אומרת, כשרוצים לומר קבלה, אומרים את זה בלשון שמיעה. טעם הדברים הוא, כמו שאנחנו, זה מה שאנחנו מנסים לבאר. הכוח הזה של שמיעה זה כוח לקבל דברים מבחוץ ולשמוע אותם. לשמוע אותם, הכוונה כפשוטו, שהם יהיו שלי. פירוש המושג קבלה זה לקבל דבר והדבר הזה יהפוך להיות שלי, יהפוך להיות חלק ממנו. זה פירוש קיבלתי דבר מסוים. כשקיבלתי דבר מסוים, אז הדבר הזה הוא סביר עלי, קיבלתי אותו. אם מישהו מוכיח לי אותו בראייה, אז אני עדיין לא קיבלתי אותו. הדבר תוקפו כתוקף הראייה. אם מישהו ימצא סתירה לראייה או פרחה לראייה, אז הדבר הוא, כשהדבר מופרך, אז הוא איננו. כן. לא קיבלתי את זה, אלא הדבר קפה את עצמו עליי. זה פירוש, לא קיבלתי את זה. הדבר קופה את עצמו עליי, אני חייב. ראייה מחייבת. ברגע שהיא מפסיקה לחייב, גם כשהיא מחייבת יש בדופי, כמובן. משום שכולם יודעים ששערי תירוצים, כמו שכתוב בספרים, לא ננעלו. וכל ראייה יכולה, אם לא תימצא לפרחה כרגע, יכולה להימצא לפרחה מחר. יכולות להימצא, אפשר למצוא בקע, אפשר למצוא איזה, אפשר למצוא איזה פרחה לראייה, אם רוצים דווקא. אבל בכל אופן, ראייה זה עניינה שהיא קופה את עצמה עלינו, מה אפשר לעשות? אתה רואה, זאת הוכחה. וכל זמן שההוכחה תקפה, אז אני חייב לקבל את הדברים האלה. כך. אבל זאת חובה, זאת כפייה. אין כאן קבלה. אני לא קיבלתי את הדברים האלה. שמיע לי, סבירה לי. שמיע לי, קיבלתי את הדברים האלה כשלי, הם שלי. סבירה לי אותם. נמצא אם כן, שחוש השמיעה יש בו את שני הדברים האלה. גם החוש כפשוטו, חוש השמע, שומע, אפשרות לשמוע קולו, אפשרות, אופן של קליטת דברים מבחוץ, כדרך יתר החושים. כחוש הראייה שקולט את הדברים הנראים, כחוש השמיעה קולט את הדברים הנשמעים, וחוש הטעם שקולט את הטעמים, וכן הלאה. חוש בין יתר החושים. יש בו עוד כוח מיוחד. כוח מיוחד. הכוח המיוחד שיש בשמיעה זה הכוח לקבל. כוח לקבל. לקבל. האפשרות האחת והיחידה של האדם להתרומם מעבר לעצמו זה דרך חוש השמיעה. להתרומם באמת, זאת אומרת שהוא בעצמו יהיה סבירה לו יותר ממה שהיה סבירה לו מקודם. הוא בעצמו יתפוס דברים יותר ממה שהוא תפס מקודם. אותו כוח לקבל, לקבל דברים, ואחרי שהוא קיבל את הדברים, אז הדברים האלה הם הוא, הם חלק ממנו. זהו הכוח האחד והיחידי, האפשרות האחת והיחידה של האדם להתרומם מעבר לעצמו ולגדול, לגדול, לקראת לקבל יותר. וכך אנחנו מוכשר לקבל יותר ועוד ועוד ועוד. אחרת הוא נשאר באותו תחום, נשאר למטה, נשאר למטה. לא לכך הוא נברא. לכן משום הטעם הזה, זה כתוב ברבינו יונה בשער השני, לכן משום הטעם הזה חרשו נותן לו דמי כולו. כל מי ש פוגע באדם בחוש השמיעה כך כתוב בשערי תשובה. זה משום גדולתו של כוח, גדולת כוח השמיעה. לכן אמרו חז"ל, כך הוא אומר, שמעו נותן לו דמי עינו, אבל חרשו נותן לו דמי כולו. כל מי שעושה, הופך אדם לחרש, אז הוא נותן לו דמי כולו. במילים פשוטות, זאת בהסברה יותר חיצונית, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. וכל דבר ודבר אז קיים רק עד כמה שהוא ממלא את התפקיד של אותו כבוד שיועד לו, לאותו נברא. האדם, אז תפקידו פשוט, במובן מעלה, תפקידו של האדם זה להיות מקבל את המלכות עצמה. הוא צריך לקבל עליו עול מלכותו. קבלת עול מלכות מתקיימת על ידי הפסוק שמע ישראל. האדם מקבל עול מלכותו, וקבלת עול מלכותו זה תפקידו של האדם. לשם כך הוא נברא. האדם צריך להמליך את בורא העולם למלך. אין טעם, אין אפשרות, מלכותו כביכול לא קיימת בלי האדם. האדם הוא הממליך, על האדם חל המלכות. לא על צורת אדם, אז מלכות לא חל. והמלכות חלה, כמו שידועים דברי הגר"א, כי לשם המלוכה, המלוכה היא לעולם, המלוכה איננה ממשלה, הממשלה היא על כורחם של הנמשלים, והמלוכה היא על ידי קבלת העם. העם מקבל את המלך למלך, העם ממליך את המלך. מלוכה חלה רק על ידי העובדה שיש אדם, צורת אדם בעולם, שמקבלת עליה את מלכותו. זאת המלכות, עצם עניינה של המלכות זה האדם המקבל. אדם שעשה את עצמו לעבד של עבד, אדם שהפקיע את עצמו מלהיות עבד, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, אחד כזה איננו ראוי, הוא לא ראוי להיות, הוא לא יכול להמליך את בורא העולם למלך, כי הוא עבד לעבדים, הוא יש לו מלאכים אחרים. אדם כזה נרצע באוזנו, באוזנו, אוזנו של האדם הזה פגומה, הוא אין לו את כוח הקבלה, הוא לא יכול לקבל את מלכותו. אותו רוצים באוזן, אוזן זו ששמעה על הר סיני, עבדי הם, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זאת אומרת, עבדים לעבדים סותר עבדי הם. אז אוזן זו ששמעה על הר סיני, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך ומחר עצמו לצמיתות, לעולם, עד יובל, תרצה. האוזן תרצה. האוזן, מה האוזן השמה? אוזן זו ששמעה על הר סיני. למה לא מגיע רציעה לכל מי שעובר על דברי תורה? כל אדם שעובר על דברי תורה צריך לרצוע לו את האוזן. האוזן חייבת ברציעה. האוזן פגומה, האוזן פגומה, נפגמת. האוזן אשמה. האוזן לא שמעה טוב, האוזן לא מקבלת. האדם הזה איבד את אותו כוח. קבלת עול מלכות שמיים שוב, שמע ישראל. כך מקבלים עול מלכות שמיים. הכוח הזה שנקרא לקבל דבר, לקבל דבר, זאת אומרת לקחת דבר מחוצה לי ולהפוך אותו לשלי, הוא שלי, הוא נהיה חלק ממני. זה פירוש המושג לקבל דבר. לקבל דבר זה הכוונה להשתנות, לגדול לקראת דבר מסוים שהוא בעצם אני קיבלתי אותו מחוץ לי. אין לי אותו בתוכי. קיבלתי אותו מחוץ לי, אבל קיבלתי אותו בשלמות. זאת אומרת, כאן נמצא, כאן השורש, זה גם מרומז בקדמונים, כאן השורש שנטילה נקראת שקיל. אדם נוטל משהו, לוקח משהו. אז בלשון הרמי, בלשון תרגום, בלשון קרובה ללשון תורה, לשון שמסבירה לשון תורה, אז נטילה נקראת שקיל. לשקול דבר, כלומר לקחת, לקחת, לקחת זה נקרא לקבל דבר מחוץ לי אליי. כאן נמצא העומק של כוח הקבלה. עומק כוח הקבלה נמצא באותו כוח ששוקל. כלומר כך, להבין, אם הדברים קופים את עצמם עליי, זאת אומרת, אם, מכיוון ש הזכרנו פה כבר שבברימה אז קורא אליה והיא באה, אז זאת משיכה, יש איזה דין של משיכה, זה נקרא כאילו שהיה לוקח אותה בידיים באפסר ומושך אותה אליו, קורא אליה והיא באה, זאת משיכה, זאת נקראת משיכה באדם. זה כתוב בגמרא, משום שהדעת איזה נפשי אזיל, זאת לא נקראת משיכה, הוא לא נקרא מושך על די שהוא מדבר אליו, הוא שומע, אז הדעת איזה נפשי אזיל, הכוונה היא דיברתי אליו, אבל הדברים לא פעלו עליו מצד עצמם, אלא הדברים נשמעו אצלו, נשקלו, הדעת איזה נפשי אזיל, נשקלו אצלו והוא קיבל אותם, אבל הוא הולך אז לא מכוח דיבורי שלי, הוא הולך אז מכוח ההכרעה שלו, מכוח החלטתו של עצמו. לא כן בהימה, בהימה אז דיבוריי שלי פועלים עליה, ומכוח זה היא באה, מכוח זה היא הולכת. זאת אומרת, היא הולכת מכוח דיבורי שלי, ולא מכוח ההכרעה של עצמה. זה לא נקרא לקבל דבר, בשעה שהדיבור בעצמו חל בשני באופן שהוא לא מסוגל להתנגד. זה לא נקרא שהוא קיבל דבר מסוגל. שמיעה באופן של שיקול, זאת קבלה. זאת הקבלה האמיתית, זאת הקבלה הרצויה. אדם שומע ומקבל את הדברים, זאת אומרת שוקל אותם ומקבל אותם, מקבל אותם, זאת קבלה, זאת נקראת קבלה. באופן כזה הוא מקבל דבר, אבל כשהוא קיבל אותו, אז הוא קיבל אותו בדעתו של עצמו, זה נקרא שקיל, שקלי, לאותו דבר הוא לקח אותו. בפסוק שלמה המלך אומר, בספר קהלת, בפסוק כתוב שהשלטון הוא על ידי דיבור, דבר מלך שלטון. הזכרנו פה כבר כמה פעמים, המילה דיבור בלשון הקודש היא מלשון הנהגה, דיבור זה מלשון הנהגה. ידבר, כמו שנאמר, ידבר עמים תחתיהם, דיבור זה מלשון הנהגה. דבר מלך זה השלטון, דיבורו של המלך זה כוח ההנהגה, זה כוח ההנהגה שהמלך מנהיג בדיבורו. דיבורו דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור, כמו שכתוב בגמרא. דבר מלך שלטון, זאת אומרת, בדבר מלך מתקיימת השליטה, מתקיימת המלוכה. כאן מתקיימת המלוכה. המלוכה מתקיימת על ידי שמיעה וקבלת דבר המלך. כאשר דבר המלך מתקבל, זאת המלוכה. אם דבר המלך כופה, זאת לא מלכות, זאת ממשלה. אם דבר המלך לא מתקבל, זאת מרידה. אם דבר המלך מתקבל, זאת המלכות. זאת המלכות. האדם נברא יחידי בעולם עם כוח מלכות. כוח מלכותו של האדם היא בזה גופה, בעובדה שיש לו רצון לעצמו, רצון לעצמו. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, אני מלך בעליונים ואתה מלך פה. האדם הוא מלך. ומלכותו של האדם היא בזה שהוא רוצה משהו ויכול להשליט את רצונו שלו על אחרים. כאן נמצא הכוח הזה. קשה מאוד להעריך בכל פרט, אבל המבין יבין. כאן נמצא הכוח הזה. אותו כוח שמחזיק את האדם בקומה סקופה נמצא באוזן. מה שמחזיק את האדם בקומה סקופה, מה שמחזיק אותו בהיות בצלם אלוקים בקומה סקופה, הכוח הזה נמצא באוזן. משום שבאוזן נמצא כולו של האדם. חרשון נותן לו דמי כוח. כוח השמיעה הוא הכוח. שבו ועל ידו אז האדם ממליך את בורא העולם למלך. כאן נמצא כוח המלכות. כאן נמצא כוח המלכות. וכאן נמצאת השוואת הצורה ליוצרה. כאן נמצא זה שהאדם הולך בקומה סקופה. שוב, האדם הולך בקומה סקופה משום כוח המשקל שיש לו לאדם. אותו כוח שוקל שיש לו לאדם. הכוח השוקל שיש לו לאדם, זה מה שנקרא כוח הדעת. הדעת, הדעת שוקלת, שיקול הדעת. הדעת שוקלת, הדעת מכרעת. אותה משקולת, זה כוח הדעת של האדם. אותה משקולת היא זאת שמעמידה את האדם בקומה סקופה. מעמידה את האדם בראש ניסה. כך, באופן זה האדם יכול לעמוד על עומדות. המשקולת הזאת, המשקולת הזאת היא מוזניים. היא נמצאת היא נמצאת באוזן. זאת אומרת, במילים אחרות, היא נמצאת בכוח הקבלה של האדם. כוח הקבלה של האדם הוא עצמו כוח המשקולות. זהו הכוח שעל ידו האדם ממליך את בורא העולם למלך. זהו הכוח שבגללו נברא האדם. האדם נברא בצלם אלוקים. האדם נברא בצלם אלוקים, נברא בקומה סקופה, נברא כשוקל. זאת אומרת, נברא כמקבל. אדם שנסתם אצלו הכוח הזה להיות מקבל, הוא מפקיע את עצמו מצורת אדם, הוא איננו אדם. ננסה להבין מאוד בחינה. האופן היחידי שבו אפשר לצרף פרטים יחידים בודדים לציבור זה על ידי הכוח הזה. תיתון לבני האדם את כוח הקבלה, אז הם לא מצטרפים לעולם לציבור. אין, שאין שום דבר שאליו הם בטלים, שכלפיו הם בטלים, זאת אומרת שאותו הם מקבלים, אין שום דבר מעבר להם שאותו הם מקבלים, אז הם חוזרים להיות פרטים בלתי מתאחדים. אין שום אפשרות בעולם לאחד פרטים יחד. אין אפשרות. אין כזאת אפשרות. אין בשום פנים ואופן, אין לנו שום חוט שדרכו אפשר לתפור שני בני אדם זה לזה, שום אופן. עובדה, עבדים אינם מצטרפים לציבור. לציבור צריך גדולים ובני חורים, זהו התנאי להלכות ציבור. כשרוצים לצרף ציבור זה לזה, עבדים אינם מצטרפים, הם לא בני צירוף, הם לא מצטרפים, הם לא ציבור, הם לא מהווים ציבור. מי שמאחד את הציבור יחד, אנחנו מזכירים פה תמיד את לשון הרמב"ם, זה ספר המצוות, במצווה של מינוי מלך. אז הרמב"ם מתחיל, אומר, המצווה, קופאים ג' היא שציוונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. וחזרנו על זה הרבה פעמים. היא שציוונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו. המלך הוא זה שנקרא אחד העם. ברוזה רשי חזל, המיוחד שבעם והוא המלך. אחד העם, זאת אומרת, כלומר, במילים אחרות, מי שעושה את כל העם לאחד. אחד העם, המאחד את העם. יקבץ כל אומתים. המלך מקבץ את כולם תחתיו. כולם נקבצים תחת דגלו של המלך, תחת המלכות, תחת מלכותו. מי שבר קבלת מלכות הוא בר קיבוץ, מי שלא בר קבלת מלכות הוא לא בר קיבוץ, הוא לא מצטרף, הוא לא מצטרף, הוא מחוץ לנושא, מחוץ לנושא. להבין היטב, השקלים באו, השקלים באו לשני צרכים. זאת אומרת, ישנם שני אופנים של קיום המצווה של מחצית השקל. השקלים באו בשביל לשם קורבנות ציבור. זהו האופן היחידי שכל הפרטים כולם יחד מצטרפים לקורבנות הציבור. כך בצורה כזאת, אז כל יחיד ויחיד יש לו חלק בקורבן ציבור. שקלים, זה אופן אחד, זאת צורה אחת של קיום המצווה של שקלים. עוד אופן במניין, כאשר נמנים, אוכלוסי ישראל נמנים והולכים למנות 60 ריבו ישראל, אז ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם חלילה נגף בפקוד אותם. אלה הם שני שני הדברים שבהם מתקיימת המצווה. המצווה מתקיימת או אחת לשנה לתת פחצית השקל והשוקל, אז באופן זה הוא מצטרף לקורבנות הציבור, וזה להדיה. מי ששוקל יש לו חלק בקורבנות הציבור, מי שלא שוקל אין לו חלק בקורבנות הציבור. מי שמופקע משקלים ידוע, כן, ידוע, בכל אופן זה, יש דיון עד כמה יש לו חלק בקורבנות ציבור, בכל אופן. אסור, למשל, לפי מאן דאמר אחד, אסור שיהיה לכהנים חלק בקורבנות הציבור. לכן אסור להם לשקול. כל כהן ששוקל לפי מאן דאמר אחד חוטא. אסור לו לשקול. אם יהיה לו, אם הוא ישקול ויהיה לו חלק בקורבנות הציבור, אז ישתנה דינם של המנחות, הם יהיו, יהפכו להיות מנחות כהן. כך כתוב בגמרא, זה מאן דאמר אחד. לדעתו של אחד. להלכה, אם נשים מותר להם להתפלל מוסף. הן לא שוקלות, אין להם חלק. משום כך, אז לקורבן מוסף אין להם שייכות. ולא נאמר בהם, לא נתקנה בהם התקנה הזו. אז דעת הרבה מגדולי האחרונים של אנשים, אסור להתפלל מוסף. אסור להם להתפלל מוסף. זאת, אלו ברכות למטלה, הן לא יכולות. יש ככה דעת הרבה. אין להם חלק בשקלים, ואין להם חלק בקורבן מוסף. לא אמרתי שום דבר להלכה, לא אמרתי, רק לא התכוונתי לומר כאן שום דבר להלכה. כל מי שאצלו בבית נוהגים להתפלל, יש לו על מי שיסמוך בהחלט. לא אמרתי כאן שום דבר להלכה, רק כדי להבהיר את בכל אופן, הרבה דנו בזה האחרון, הרבה דנו בזה גדולי הפוסקים. זהו האופן שבו יחיד מצטרף לציבור. זאת הצורה שבו יחיד מתאחד עם ציבור. אז ננסה להבין, ננסה להבין. מנסים פה זה לנסות להבין כמה מילים בפרשה שלפנינו. קצת פירוש המילים. קצת משהו. ישנם? ניקח לדוגמה את המניין. ישנם שתי אפשרויות של מניין. ישנו מניין אחד שהוא סיכום של פרטים. מניין כזה הוא כולו חלילה, כולו הוא סכנה. מניין כזה הוא סכנה, בו נמצאת סכנת נגף. בשעה שהמניין מצורפת אליו נשיאת ראש, ככל מה שדיברנו פה, כאשר מצורפת נשיאת ראש של המניין, כלומר זה מניין כזה שמברכים עליו ברוך חכם הרזים, על אין, אין דעתם שווה, אין פרצופיהם דומים, אין דעתם שווה, מניין שהוא בא עם נשיאת ראש. עם נשיאת ראש הכוונה זה שהמניין כולו יחד מתאחד, כולו מצטרף להיות ציבור אחד גדול. ציבור אחד גדול זה אך ורק על ידי נשיאת ראש. זאת אומרת, רק באופן שכל הציבור כולו הוא מתאחד תחת קבלה אחת. זה ציבור שהוא אחד. יש עליו מי שיקבץ כל אומתם. זאת נשיאת הראש. אז כדי שהדבר הזה יקרה, כדי שהדבר הזה יחול, אז חייבים לתת מחצית השקל. פירוש הדבר. כמו שכבר ידוע, כתוב בגדולי המפרשים. ההבדל שבין מחצית השקל לשקל שלם. היא התפיסה הזאת שאדם יכול לשקול באופן שהכל נשאר אצלו. הצירוף זה פירוש המילה, זה גם בראשונים כתוב, פירוש המילה מחצית השקל, הכוונה היא שכאן מצידנו, אז אנחנו מהווים מחצית אחת, והמחצית השנייה נמצאת מעבר לנו. זהו האופן היחידי שבו מתקיימת נשיאת ראש בפקודו. זה פירוש המילה, כי תישא את ראש בפקודיהם. כך נושאים ראש בעת פקידה. זה גם האופן האחד והיחידי. כלל הציבור מקריב לבורא העולם. האדם שנותן מחצית השקל, אז הוא חלק מהציבור הזה שמה. באופן שמצוות מחצית השקל, זאת המצווה של אותה תפיסה שאומרת שאנחנו מצידנו נותנים את המחצית שלנו למחצית השנייה. במילים יותר ברורות, מלכות לעולם מתקיים משני צדדים, מהמלך והעם. המלכות תמיד נושאת בתוכה שני חצאים, המלך מצד אחד המקבץ את כל אומתנו, והעם המקובץ מצידו. הם יחד מהווים את המלכות. יחד. והמלכות הזאת עצמה חלה, נבנית בכוח השקל. אותו כוח של שיקול אותו כוח משקולת שיש בדעת, כאן נמצאת המלכות. כאן המלכות חל. מחצית השקל זה עניינה. זה שקל שתופס את עצמו כמחצית, והמחצית השנייה נמצאת שם. כך הם הדברים. הכוח האנושי המיוחד הזה, אותו כוח, אותו התחסרי הוא מעט מאלוקים שנתן בורא העולם באדם. אותו כוח צלם אלוקים שבורא העולם נתן באדם. זה אותה אפשרות שיש לאדם לשקול. מתוך שיש לאדם את האפשרות לשקול, יש לו כוח לקבל. לקבל מעצמו. זאת אומרת, הוא מקבל. כמובן שלא שייך וגם לא ייתכן שיהיה לאדם כוח לקבל מבלי שיהיה לו כוח לדחות. זה ברור, דברים מובנים מעליהם. אילו לא היה לנו כוח לדחות, לא היה לנו כוח לקבל. האדם הדוחה מחזיק בידו את כל המשקול. האדם המקבל, אז הוא מחזיק מחצית של. כאן נמצא הסוד. כאן תמוד הסוד הנורא. האופן האחד והיחידי. איך אפשר לצרף את כל הפרטים יחד? תחת שם אחד. איך אפשר לברך על כל הפרטים כולם יחד? ברוך חכם הרזי. אותו רז שנמצא בעומק ליבו של כל אחד ואחד. אותו סוד נורא. אם אפשר לומר דרך רמז, הפסגה של אותו כוח קבלה התגלתה בכלל ישראל כשהם אמרו נעשה ונשמע. זאת אומרת, כאילו שהם הקדימו את החלק הפנימי של האוזן לחלק החיצון. החלק הוא פנימי, זה דבר שהוא בתוך האוזן. אותו כוח של קבלה נמצא בפנים, הכוח של השמיעה נמצא בחוץ. קודם שומעים, אחר כך מקבלים. לקבל לפני ששומעים. כאן נתגלה עומק מיוחד, כאן נתגלה רז מיוחד, שעליו אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשים. זאת אומרת, יש כאן עומק מיוחד בברוך חכם הרזים. נמצאת ההדגשה של הרז, ברוך חכם הרזה. המעלה, אנחנו נמצאים במעלתנו העליונה ביותר. האנוש נמצא במעלתו הגבוהה ביותר. כשהוא מקבל. הפעולה הזאת, זאת הפעולה האנושית הגבוהה ביותר שאפשר. כל היתר, כל יתר הפעולות כולם יחד מובילות אל המקסי, אל הפסגה הזאת. פעולה אנושית. האדם, הצד האנושי הגבוה ביותר שלנו, זהו בדיוק הכוח לקבל. הכוח להיות מקבל. כאן זה מתבטא. כשאני מקבל, אז עשיתי דבר שהוא דבר שצריכים למענו את כל צורת האדם, בכל מילואה. התנאי לכך הוא האפשרות לדחות. כשהאדם דוחה, הוא לא מקבל. בתחייה לעולם אין את המקסימום של האנושי. התחייה אף פעם לא תופסת את הצד הגבוה ביותר של האנושי. נקודת הגובה הגדולה ביותר שאליה אנחנו מסוגלים להגיע זה שמע, קבל. חרשון נותן לו דמי כולו. מי שפתח את אוזניו, מי שפותח את אוזנו, אז מובן שכאן נמצא כל הערך שבעולם. מכפיל את דמי עצמו. ככל שהוא פותח את אוזניו, הוא מכפיל יותר ויותר את דמי עצמו. וככל שהוא סותם אותם, אז ערכו יורד. נותן לו דמי כולו, כי הוא כבר חסר ערך. חרשו נותן לו דמי כולו, כי מכאן ואילך הוא חסר ערך. כאן נמצא סוד הערך. לכן, גם זה בכלל, כל המידות של הערכים, המידות של הערך נקראים שקלים. בלשון התורה אני מדבר. זה בעצם מה שרצינו לבאר. כל ערך בעולם תמיד, זה דבר שחייב להיות כך. המושג ערך כשלעצמו אז הוא מחייב ציבור. בחז"ל מבואר תמיד שעניינם של המלאכים, כל עניינם של המלאכים, איך מלך מולך, על ידי שהוא מוציא מטבע. מלוכתו של מלך זה בהוצאת מטבע. אברהם אבינו, כשהושבו כולם לעשותו למלך עליהם, עוד הובטח לו מראש שהודיע טבעך בעולם. המטבע של אברהם אבינו תהיה מטבע עוברת לסוחר. אותה מטבע של אברהם אבינו. אברהם אבינו טבע מטבע. 400 שקל כסף עובר לסוחר. אברהם אבינו הטביע, הוא טבע מטבע, והמטבע הזאת היא שהודיע טבעך בעולם. איזה הוא מטבע של אברהם אבינו? יש איזו סוגיה בגמרא, גמרא בפרק מרובה, כידוע. איך נראה את המטבע של אברהם אבינו? אבל הייתה לו מטבע. הודיע טבעך בעולם, הכוונה שמטבעו, המטבע של אברהם אבינו, תהיה עוברת לסוחר. אל עמק שווה הוא עמק המלך, שהושבו כולם להמליך את אברהם אבינו למלך עליהם. מלכותו של אברהם אבינו באה לידי ביטוי בזה שטבעו, המטבע שלו, עברה בעולם, הייתה עוברת לסוחר. במובן מאליו, כאן הדבר, אין כאן קיום של, כאן, לא קיימו כאן אקט כלכלי בהודעת טבעו של אברהם אבינו בעולם. זאת אומרת, המטבע של אברהם אבינו שהיא נתפשטה בעולם, לא, הביטוי כאן לא היה ביטוי להצלחה כלכלית, זה הביטוי של מלכות. והגדלה שמה, זה ביטוי של מלכות, וזה שמטבעו נודע בעולם, הודיעו טבעו בעולם, המטבע שלו הלכה בעולם. אז הגילוי כאן היה גילוי של מלכותו, גילוי של והגדלה שמך, שהודיע טבעך בעולם. מה העניין? מה העניין? במה מטבע? במה מטבע מצטרפת למלכות? במה מצטרפים הדברים זה לזה? כל מלכות יוצרת תפיסת ערך מיוחדת. כשאנחנו רוצים לומר כשרוצים, טוב, נסיים רק בקצרה, נצטרך כנראה להאריך בזה עוד פעם. כשרוצים לומר שמלכותו יתברך על בורא העולם, אנחנו קוראים לו מלך מלכי המלכים, שהוא מלך של כל המלוכות בעולם הזה, הוא מלך שכולל, מלכותו כוללת את כל מלוכות המלכים. הביטוי לדבר הזה זה אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. זהו השבח שאנחנו אומרים לו פה. פה בעולם הזה, אז השבח שאנחנו משבחים אותו, זה אין כערכך. אין כערכך, אין ערך כערך הזה. זהו הערך הגבוה ביותר, העליון ביותר. ערך, אין כערכך, זה הכוונה, שזהו הערך מעל כל הערכים. במילים אחרות, מלך מלכי המלכים. כולל בתופו את כל המלכויות כולה. את הנקודה הזאת נשאיר עדיין פתוח, נקווה בעזרת השם בפעם הבאה נדבר על זה גם. אבל בינתיים, בינתיים, כלומר שלעניינים, תקנו לנו חזר להשמיע על השקלים. לפני חודש אדר צריכים להשמיע על השקלים. אז כמובן שצריכים ללמוד את הפרשה. זהו האופן שבו תקנו חזר. לפי ערכנו, לפי דלות ערכנו, לפי ערכנו הפעות, תפיסת הערך העלובה שלנו, אז אנחנו צריכים לנסות להבין איך אנחנו מצטרפים, איך אפשר להצטרף לאותו ציור נורא שנקרא להיות אחד מאוכלוסי ישראל עם נשיאת ראש. להיות אחד מאוכלוסי ישראל שיש לו חלק בקורבנות הציבור. זה אך ורק, אך ורק בתפיסה הנכונה, בקיום הנכון, של מחצית השקל. לענייננו, האופן היחידי שאנחנו יכולים לקיים את זה זה רק בשיקול דעת נכון. תפיסה נכונה של דעת, תפיסה נכונה של שיקול, כך באופן כזה, אז נזכה להיות נשואי ראש.